אנחנו ממשיכים את הקטע שהוא ביור על הפסוק והיה לכם לציצית בלקוטי תורה על פרשת שלח דף ממדלד בעמודה השלישית בשורה השישית שביעית מלמעלה שורה מתחילה במילה כנל. נחזור לענייננו. כאן הוא התחיל להסביר, הכותרת היה להבין עניין הלב, להבין מה התפקיד החשוב של הלב במערכת הנפשית של האדם בעבודת השם. הסביר שכמה שאדם בשכל שלו יבין, זה לא יפעל עליו שינוי אם הלב שלו גם כן לא יהיה כנוע או ברמה של צדיק או ברמה של חסיד, כמו שקרא לזה פה במאמר. כל עוד הלב לא יהיה כנוע לתוך העניין, אז התובנות של השכל לא מספיקות, צריך לכבוש את הלב, ואז כל המערכת הרגשית ובוודאי גם המעשית עובדת בכיוון הנכון. נקודה אחת שהוא אמר, מה יורד ללב, איזה נקודה יורד למטה, אז הוא אמר שכל עליון, כל משפיע שהוא יורד להשפיע על מישהו שהוא תחתון, דהיינו כל עילה שבא לפעול על העלול, על איזה חלק של העילה יורד, החלק התחתון שלה. זה נקרא יסוד, חלק היסוד, שזה אם הוא דובר על עילים של שכל, אז אבא זה חוכמה, אמא זה בינה, אז יסוד אבא ויסוד אמא, זה חלק התחתון של חוכמה ובינה, הוא זה שיורד למטה ומשפיע על הלב, על הרגשות. זה הנקודה שהוא הזכיר כאן, ועכשיו נמשיך הלאה. מה נחזור לענייננו, נחזור לנקודה שאותה אמרנו, נחזור עוד הפעם על תמצית העניין, שכל המשפיע למטה, בכל פעם שהמשפיע העליון משפיע איזשהו עניין למי שנמצא תחתיו, נקרא אותה בחינה יסוד, אותה בחינה של המשפיע שיורדת להשפיע למטה ממנו, קוראים לזה יסוד. למה? כי זה החלק החיצוני אצל המשפיע, החלק האחרון והתחתון אצל המשפיע, שיורד להשפיע על המקבל. ולכן, כשאנו קוראים להוויה ברוך הוא, אמרת לשון קודם שהעלול, ההשגו שלו בעילה, זה רק באותו חלק תחתון שדרכו נוצר התקשורת שלו עם העילה. במילא גם בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. מה השפעה אלינו? זה הבחינה התחתונה, הבחינת היסוד. ולכן, כשאנו קוראים להוויה ברוך הוא, כשאנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, יהודי אומר ברכה, יהודי פונה לקדוש ברוך הוא ב-18 וכדומה, אנו קוראים אותו באותה בחינה. אנחנו גם פונים אליו, לקדוש ברוך הוא, באותה דרגה שאליה יש לנו שייכות. מהי הדרגה שיש לנו אליה שייכות? העניין של היסוד. דהיינו, לדוגמה, איך אנחנו מפנים בקשה לקדוש ברוך הוא? במילת ברוך. אומרים, ברוך, אתה הוויה. ברוך מלשון אותו חלק, אותו בחינה, שיורד למטה. שהוא יסוד אבא, כנודע. דהיינו, למה אנחנו פונים אליו בבחינה הזו? באותה בחינה שהוא מקושר איתנו, להחיות אותנו. אותה בחינה התחתונה שדרכה הוא מחובר אלינו, דהיינו התחתון של החלק התחתון של העליון, שיורד להשפיע על המקבל, באותה בחינה עצמה אנו יכולים לאחוז בו. אז אנחנו יכולים לדבר אליו, להבין, להתחבר לאותה בחינה שמשפיעה עלינו. ולא יותר, אתה לא יכול לדבר יותר גבוה, יותר גבוה זה בחינה שהיא בעין ארוך אליך ובכלל לא משפיעה אליך, אז אתה לא יכול לדבר עליה בכלל. מאחר שלאותה בחינה הוא מצמצם את עצמו. אם מדובר בבחינה התחתונה, בחינת היסוד, אותה בחינה יש את הצמצום של האור האלוקי, להשפיע למטה, כנל, כמו שדיברנו קודם, שהתחתון, חלק התחתון של המשפיע, הוא זה שיורד להשפיע על המקבל, על העלול. על כן, באותה בחינה יש לנו אחיזה. כמו שכתוב, כולם בחוכמה עשית. אז חוכמה שממנה באה עשית, איזה בחינה בחוכמה נמשכת עד עשית? חוכמה זה אבא. איזה בחינה בחוכמה נמשכת לעשית? יסוד אבא. אותה יסוד, החלק התחתון של חוכמה, הוא נמשך לעשית, הוא נמשך לעשייה שאליה יש לנו שייכות. והנה, אותן בית היסודות, אותן בית היסודות, היינו יסוד אבא, יסוד אמא, שמהם יש השפעה למטה, מהם נעשים מוכין לזעיר אמפין. זה נהיה בעצם למידות, לזעיר אמפין, זה נהיה מוכין לזעיר אמפין. דיינו, מה שאצל העליון נקרא יסוד, התחתון, מה הוא נקרא אצל התחתון? מוכין, קיבל בחינה גבוהה. דיני. זעיר אמפין. תחשוב על המילה זעיר אמפין. מה זה זעיר?
קטן.
נקרא מלשון זעיר שהשכל הוא קטן. יותר ממה שלמעלה. כמובן שכשזה נקרא, מגיע לתחתון, זה, השכל הוא מאוד קטן יחסית למקור שמשם זה נמשך. והוא חיות המתפשט לחיות העולמות. אותה החיות אלוקית שמתפשטת לחיות את העולמות, זה נקרא בעולמות, זה תקבל אור גדול, תקבל מוכין. אבל מה זה? זה זעיר לעומת מקורו העליון. עכשיו הוא מתאר עוד בחינה שקורה, כמו אנחנו מכירים אצלנו בנפש. אחרי שהשכל יורד למטה, מגיע עד לרגש, ללב, אז מזה מתפתח מחשבה ודיבור. מתחיל לחשוב על זה, אחר כך אתה מתחיל גם לדבר על זה. מחשבה ודיבור, מתי הם מתפתחים? כשזה ירד למטה כבר ללב, כבר אתה מרגיש את זה, אז זה מתחיל לעבוד אצלך במחשבה ודיבור. מחשבה ודיבור נקרא, בחסידות ובקבלה, מחשבה ודיבור נקרא לאה ורחל. לאה זה משל לעולם המחשבה, ורחל זה משל לעולם הדיבור. אז מתי נוצר לאה ורחל? מתי נוצר המחשבה והדיבור? כשזה מאיר עד למטה, לזה רמפין, אז הלב שותף לעניין, נראית הלשון. אחר כך כשמתפשט עד החזה, כשמתפשט עד ללב, עד למטה, נעשה שם אורות הרבה, ומשם נעשה בחינת רחל ולאה. מזה מתפשט רחל ולאה, שזה מחשבה ודיבור. יש כאן איזשהו, כן, הערה. ואף על פי שלכאורה מובא בכתבי האריזל, שבחינת לאה יונקת ממה שלמעלה, כתבי האריזל כתוב שלאה ורחל מקבלים מבינה או מחוכמה. דיינו, מבינה ותבונה, לאה באה מבחינת בינה, וגם מבחינת רחל יונקת משם. רחל, דיינו, דיבור, גם הוא בא מבחינה עליונה, שעל זה נאמר, בחוכמה יסד ארץ. ארץ זה דיבור, ארץ זה מלכות, אז מאיפה זה נמשך? מחוכמה. היינו מבחינת רחל הנעל. או כמו שיש ביטוי ידוע שכתוב, אבא יסד ברטה. אבא זה חוכמה, ממנו יסד, ממנו נוצר, ברטה זה הבת, הבת זה הולך על רחל. היינו על דיבור. אז מה השאלה? שלכאורה, מה המקור של הבחינה של רחל ולאה? האם הבחינה של רחל ולאה, המקור שלו זה אחרי שזה יורד כבר לזעיר אמפין? או שאני אומר שהמקור של רחל ולאה זה עוד יותר גבוה, זה מבחינת חוכמה ובינה. זו השאלה שהוא משואל, שהכל מחוכמה נפקה. אז הוא אומר, זה לא כזה סתירה, זהו גם כן אמת. היינו בשורש שורשו, בוודאי ששורש שורשו של המחשבה זה מבינה. בשורש שורשו של הדיבור זה מחוכמה. אבל ההתפתחות שלו בגלוי מתחילה רק אחרי שזה יורד ללב, מה שהוא אמר, האורות מתפשטים לבחינת חזה. אבל נראה, דעיני, בית בחינות רחל ולאה נעל, שתי הבחינות רחל ולאה שאמרנו קודם, שזה מתפתח רק אחרי שזה מתפשט לזה רמפין, הם נקראים מחשבה ודיבור. מה זה מחשבה ודיבור בפשטות? אלמא דאיתקסיא ואלמא דאיתגליא, כמו שהוא יסביר מיד. מחשבה נקרא עולם המכוסה, כי הרי מחשבה זה מה שאתה בינך לבין עצמך חושב, ודיבור נקרא עולם הגלוי, שזה מה שהזולת יכול לשמוע ממך. מתי זה מתפתח? כשזה יורד לבחינת זה רמפין. והם נקראים בחינת אחוריים של השכל. מחשבה ודיבור זה נקרא אחוריים של השכל. היינו, השכל זה ההבנה העמוקה שלך בעניין, מהאחוריים שלו, היינו, מהחלק החיצוני שלו, נוצרו אותיות. אותיות של מחשבה, אותיות של דיבור, שאותו השכל בעצמו, כשבא להתפשטות, מחשבה ודיבור, וזהו שם מאחוריים. זה נקרא יסוד אבא ואמא. כמו בפשטות, מה אדם יכול לדבר משכל? מה הוא יכול להוציא בדיבור? אדם יכול להיות שבתובנה שלו הוא מבין את העניין מאוד עמוק, מאוד רחב. אבל כשהוא צריך להסביר את זה, הוא לפעמים אומר, אני לא יודע, אני צריך לחשוב איך להגיד לך את זה. כשאני כבר מוצא את האותיות איך להגיד את זה, מה מצאת? האותיות מאוד חיצוניות. זה יכול להיות שהוא שמע את הכל והוא לא קלט בדיוק מה מונח אצלך בראש, ואתה מרגיש שהאותיות שאמרת הם עדיין לא הצליחו לבטא את כל העומק של העניין. כי מחשבה ודיבור זה נקרא אחוריים של השכל, אבל זה הדרך ההשתלשלות של העניין. ולהבין מהו התקסיה והתגליה, למה אני קורא למחשבה ודיבור אלמא דאיתקסיא או אלמא דאיתגליא, זה מובן בפשטות. הנה, במחשבה יש גם כן אותן האותיות עצמן מה שהוא מדבר. הרי האותיות של המחשבה נמצא בדיבור אותו דבר, שהנה מה שמחשב זה הוא מדבר, אלא ששם, אבל כשהאותיות נמצאים במחשבה הם מחוסים, ואינו יודע מי יודע מה הוא חושב, רק הוא בעצמו. ואחר כך, אם זה יורד לדיבור, אז יכול להבין אפילו אחר. זה יורד לדיבור, זה יוצא לאלמא דתגליה, אז גם השני יוכל להבין מה אתה בדיוק רצית. והנה מחשבה ודיבור יוצאים מהמידות. אז למרות שכתוב בכתבי האריז"ל שמחשבה ודיבור זה שורשה מחוכמה ובינה, אבל ההתגלות שלהם, מתי הם יוצאים מהמידות, כשאתה מתחיל להרגיש את הדבר, יש לך אהבה לדבר, אתה מתחיל לחשוב על זה, אתה מדבר על זה. הדיבור והמחשבה מעידים שהדבר ירד אצלך כבר כן, כבר למידות. כי מה שאוהב, זה, מה ש... זה הוא מחשב ומדבר. מה שאתה אוהב, על זה אתה חושב, על זה אתה מדבר. והמידות נמשכים מהתבוננות השכל. זה הרי הסדר השתלשלות. מהשכל יורד למידות, מהמידות יורד למחשבה ולדיבור. שמתחילה, איך הסדר? מתחילה נופל לו בשכלו איזה דבר. התחלה נופל לך רעיון בשכל ועדיין רק הברקה בראש. ואחר כך בהתבוננו, בהתבוננותו באותו דבר. אם הוא מתבונן בזה יש לא רק חוכמה, יש גם בינה, אז מתפשטים ללב. ואם זה יורד ללב, מה נוצר? משם למשכים המידות. לרצות הדבר שלא לרצות, תלוי. אם זה דבר שאתה פוחד ממנו, תברח מזה, דבר שאתה אוהב אותו, תרוץ לזה. אתה רוצה את הדבר, אתה נמשך בדבר. ואחר כך יבוא מחשבה ודיבור. והלב הוא קיומו של דבר. זה הרי הנקודה שהתחיל במאמר מההתחלה, הוא פתח במילים להבין עניין הלב. הלב זה הקיום של הדבר. אם זה לא יורד ללב, יכול שאתה מבין את זה, ואתה...
לרגש,
כאילו. יורד לרגש. אם זה לא יורד לרגש, זה שאתה הבנת שזה ככה, זה לא אומר שום דבר. זה יכול לרוץ לעניין אחר תוך שנייה. שלפעמים השכל מחייב לאהוב איזה דבר, יכול להיות שלפעמים אתה בשכל אומר, ברור שזה מה שצריך להיות, אבל בטבע הגוף אינו מניחו. הטבע הגוף מושך אותך לעניין אחר. אגיד לו, אבל אתה בעצמך הסברת כמה זה. בסדר, הסברתי, אבל... אני לא בדיוק אוהב את זה. אבל כשמדבק שכלו כל כך, אדם מצליח להוריד את זה לשכל בצורה כל כך חזקה, עד שגם בליבו נקבע הדבר לעשותו, עד שגם הלב שלו מתחיל לאהוב את זה, אז אצלו זה כבר זהו, זה מונח. פה הוא מונח, פה הוא רוצה את זה, הוא אוהב. ממילא הוא בטל מכל המידות. ממילא, אז כל המידות שהיו לו, פתאום לפני זה הוא אהב דברים אחרים, והוא נמשך לדברים אחרים, אבל עכשיו אתה התחברת לעניין הזה, אז כל המידות האחרות, אם מדובר בעניינים של קדושה, אז כל המידות, כל הרגשות לענייני העולם שהיו לו, בטל, זהו, זה לא מעניין אותו. כרגע הוא בית בנפש על זה. אז זה מביא דוגמה מעניינת, על כן אמר ביעקב, וישק יעקב לרחל. אז הרבה שואלים, מה זה וישק יעקב לרחל, איפה הצניעות וכן הלאה? אז אומר לנו, כן, בהקשר למה שאמרנו כרגע, אבל לא רק על פי, מה שמובר גם מתניה, יש פרק שלם, שמסביר את זה על פי פנימיות, שבכלל זה סיפור עמוק. הוא אומר, גם אם ניקח את הדבר במובן הכי פשוט שלו, שהיה מותר לו בוודאי. למה? מאחר שהיה בטל מכל תאוות גופניות. מדובר ביעקב, כשכרגע הוא רואה כרגע מטרה אחרת, וכל תאוות הגופניות לא קיימים אצלו. כשאנחנו מסתכלים על הסיפור הזה, אז אדם מסתכל עם תאוות הגופניות שלו, ומלביש את זה על הסיפור, ומתחיל לשאול שאלות. אבל כשמדובר על אדם שאין לו שום דבר אחר, אז אין שאלות. מחמת הזדפקותו, בו התברר, זה ככה יערה בדרך אגב, מעניינת איך להתייחס לסיפור הזה, שזה בעצם מה שהוא אומר. כשהדבר מחלחל הלב בצורה פנימית, אז אין לך שום רגשות אחרים לשום דבר, זה רק נקודתי, שהשכל יתיישב בלב באופן פנימי. אחר כך, כשמתפשטים אותיות המחשבה לאותיות הדיבור, אחרי זה, כשאתה גם חושב על זה, זה ירד גם למילים, אתה גם מדבר על זה, אז שם הוא יותר התגלות, אז כמובן, אז שם רואים גם הסובבים, במה אתה מונח ומה אכפת לך, כי אם זה רק בינך לבין עצמך, יכול להיות שצריך בוערת אש בפנים, ואף אחד בכלל לא יודע. לכן, מאחר שהשכל יוצא מהמוח ללב, כיוון שזה סדר ההשתלשלות שמהמוח זה יורד ללב, אז מה המפתח של כל המערכת? הלב. אם אתה הגעת, הלב שלך אוהב את זה, אז הכל יעבוד לכיוון. אם הלב שלך לא יתחבר לזה, השכל ייעלם ולא יישאר מזה כלום. שהכל מחוכמה נפקה, על כן יש בלב כל הבחינות. לכן, אותו מדרש שהוא הבאנו קודם מקהלת, שהוא הביא את הפסוק שאומר בקהלת על הלשון שמה, אני דיברתי אני עם ליבי, אומר שלמה המלך, ואז הוא מביא שם בקהלת רשימה של איזה עשרות דברים, מה יש בלב, הלב רואה, הלב שומע, איך הוא מביא פה בהתחלה, לב מבין, הלב שומע, כל מיני ביטויים שיש על הלב. אז הוא אומר, למה מייחסים את כל זה ללב? כי הוא בעצם האחראי שכל העניינים יעשו כראוי. דהיינו, ראייה, שמיעה, הבנה, כל הביטויים שאנחנו מוצאים, שבעיקרון נמצאים באיברים אחרים בגוף, מייחסים את זה ללב. הלב רואה, הלב שומע, הלב מבין. כי זה שראית, שמעת, הבנת, זה עדיין לא אומר כלום, השאלה איפה הלב שלך נמצא. כמו שכתוב ברבות, בקהלת, כך כתוב במדרש רבה, בקהלת על פסוק, דיברתי אני עם ליבי. דהיינו, שיש בלב גם כן מבחינת בינה, כנל, שהם יסודות משתבים שם. היסודות, היסוד של חוכמה והיסוד של בינה, איפה הם מתחברים, איפה הם מתבטאים בלב, שבהם מתקשרים לחיות כל העולמות. אך צריך, אך אדם צריך להיות תמיד זריז ונלבב, לכבוש את יצרו ולעקור אותו ממחשבה, דיבור ומעשה, לדווקא בו יתברך כאן. לכן עיקר העבודה של האדם צריך להיות עם הלב. אז כמו שהוא הסביר קודם, זה ההבדל בין צדיק וחסיד, או בלשון נתניה, בינוני וצדיק, כל השאלה היא מה אתה עושה עם הלב. האם כמו הבינוני שאתה רק הצלחת כרגע את קפיה, או כמו הצדיק שהצליח גם להפוך לגמרי. אבל כל ההבדלים שם מאוד מאוד משמעותיים, מה קורה עם הלב של האדם, זה הנקודה פה, להבין עניין הלב.